על הדרך. שיחות עם טובי פולן. אז על הדרך ובעיתוי, איך נקרא לו, ביום הכי כבד שיש לנו פה בשנה, שעה קלה לפני הצפירה של ערב יום הזיכרון, אנחנו מתכנסים, צריך להגיד מתכנסות, כי אני היחיד פה שאפשר להגיד עליו שהוא מתכנס, אז אני אכבד את הרוב, ואני אגיד שאנחנו מתכנסות פה, אסתי סגל שותפתי לרבים מהפרקים כאן, יחד עם הפעילה המפורסמת ביותר בהפגנות היום, דוקטור יולנדה יבור, ואיתה גם חברתה, נקרא לזה, עמיתתה למוקד קיסריה בהפגנות מול משפחה נתניהו, אור לימור, אז ערב טוב, לפחות בינתיים שיהיה ערב טוב לכולנו, אסתי, יולנדה, אורלי.
ערב טוב.
שמח שהתכנסנו, אחרי כמה, נקרא לזה, תקלות טכניות, כמו שהיה מאו פעם להגיד ברדיו, אבל אנחנו בסוג של רדיו חדש. תשמעו, אמרתי את זה בשיחה המקדימה שהתארכה קצת וכולי, שאלף אני שמח על ההתכנסות הזאת, כי מדי פעם אני צריך גם, שנקרא, לרדת לעם. אני צוחק, לרדת לשטח ולשמוע איך הדברים מתנהלים בפועל. ויולנדה נהיית נורא מפורסמת בזמן האחרון, כי הצלחת להצבן את השלטון, ביג טיים, וזה מעניין, כי אני רק אגיד ולצפרי על הקורות העניין הזה, שאת נקטפת כמעט אוטומטית בכל פעם שאת מגיעה להפגין באיזשהו מקום. יש לך נאומים יוצאים מהכלל, אסתי תורחת באופן עקבי לשלוח לי את הכישורים ולהגיד לי תקרא, תראה, תצפה, ואחר כך עושה לי בחינות, אני צריך להגיד, זה לא ככה סתם. והגיע הזמן גם שאני אדבר, אז נתחיל בשאלה הכי הכי בסיסית, מה, איך, דוקטורית, שמעתי שזה מין משהו נישאי נורא, שלא נבין בכלל מה מדובר, משהו מצרי, ספות, משהו?
לא, הרבה פחות מורכב מזה, והרבה יותר מעניין מזה לדעתי. ההתמחות שלי זה בכתבים אסלאמיים קדומים, כלומר קוראן, פרשנותו, סיפורי הנביאים האסלאמיים.
יפה, אז זה גם מתקשר לאירועי האזור ב-2000 השנים האחרונות.
כן, אפשר לפרוץ
איתך. אוקיי, אז איך דוקטורית לעניינים מהסוג שציינת, שאני לא אחזור עליהם כי אני לא אזכור, איך פתאום נהיית האזרחית יובו?
אויבת השלטון.
אויבת השלטון.
כן, אמרתי, קפקה החדשה.
כן, אז איך נהייתי, קודם כל אני תושבת אור עקיבא, ואני גרה קרוב לביתו של הנאשם, ואני הצטרפתי לקבוצת הקריזות, לקבוצת הפעולה מול הבית שלו בקיסריה, בדיונות לפני כ5 חודשים בערך. זה כבר הגלגול השני של הקבוצה הזאת, ואורלי הייתה שם הרבה קודם. אני זוכרת שראיתי סרטונים של אורלי, כן, אורלי, אני רואה שאת עושה עם הראש, אבל את היית שם קודם, אתם התחלתם לפרוס שם
קצת מההתחלה.
ממש מההתחלה, ואני זוכרת שראיתי סרטונים של אורלי, ששוטרים עוצרים אותה, ופעילים נוספים, ומחרימים לה את המגפון, ואני התלבטתי תקופה לא ארוכה, אבל התלבטתי האם להצטרף, האם נכון והאם יעיל להצטרף בתקופה הזאת, כן, של אחרי השבעה לאוקטובר, לפעילות בדיונות, וכאשר הם החליטו שהפעילות מתרכזת בהקראת שמות הנדבחים והחטופים, אז ההתלבטות שלי הסתיימה, והצטרפתי לקבוצה, ותוך דקה ושליש כבר מצאתי את עצמי מעוקבת יחד עם אמיר אסקל והשאר היסטוריה. הזמנתי על ידי משטרת חדרה, ומאז יש לי כרטיס חופשי חודשי בתחנות שם. ביתר
לדעתי
חופש.
הפעם השנייה או השלישית שלך, זה כבר באו לקחת אותך מאיזה בית פרטי, או שזה הבית שלך, או משהו כזה.
לא, בפעם השנייה או בפעם השלישית, אני באמת לא זוכרת איזו פעם זאת, אני חושבת שזאת הפעם השלישית, באו לקחת אותי מבית של שכן,
כן.
שבהתחלה כרזנו בדיונות, ואז השוטרים הודיעו לנו שהדיונות כרגע, הרגע, כלומר ברגע שאנחנו מדברים ממש, הוכרזו כשטח צבאי סגור.
צבאי? איך הגיעו לצבאי? זה
שטח
משטרה
צבאי
בכלל.
סגור. זה משטרה, וכן, וכן, ניסינו...
חייב להגיד שלא שמעתי על דבר כזה עד היום.
לא, הם רצו להגיד שטח אש, אבל יצא להם
את זה. אתם לא נתקלתם הרבה במשטרת חדרה, נכון? כלומר...
אגב, קוראים לו פולק. קוראים לו פולק מכל השמות שבעולם.
כן, לא, כלומר, משטרת חדרה והחוק והיגיון, אלה שני קווים מקבילים שלא...
הם ממציאים חוקים.
סליחה?
הם ממציאים חוקים, הם פשוט ממציאים.
הם גם משתקרים ואין להם שום בעיה עם זה, הם יודעים שהם אין חוק כזה ושהם מקשקשים, אבל מה אכפת להם, לא מושתות להם שום סנקציות, אז יאללה.
להפך.
שטח צבאי סגור, שטח צבאי סגור, כן. והמשכנו לכרוז שם עד שהשכן קרא לנו לכרוז מהבית שלו ומהבית של השכן שגר ממש בסמוך לבית של הנאשם, עצרו אותי בפעם השנייה או השלישית, אני כבר זוכרת, היה מזמן.
יש איזה חוק ממה שאתם, או תקנה, או whatever, שאם את נמצאת בשטח פרטי שלך, כי אני יודע שעושים את זה מול הבית של יולי אלדשטיין בהרצליה, בהתחלה באמת באזורים ציבוריים הם קצת הטרידו אותם, ואז הם הלכו לשכנים שאפשרו להם לדבר שם, והמשטרה לא יכלה להגיע. עכשיו אולי באמת משטרת הרצליה זה לא משטרת חדרה, אבל יש איזה סידור כזה שאמור להגן עליכם?
הם נכנסו לבית של השכן ללא שום צו, כאשר השכן מביע את אמורת רוחו ואומר להם שזה לא חוקי, אבל זה לא הזיז להם, הם עצרו אותי, הם גם ניסו לחטוף את הסמארטפון של פעילה נוספת שהייתה איתי, נורית אינגדי, שצילמה באותו זמן, והם פשוט קיבלו לדעתי הוראה להפסיק את הכריזות בכל מחיר, וזה מה שהם עשו. החוק לא היה נורא חשוב באותו רגע ובכלל.
אבל צריך להזכיר, להמשיך את העניין שהם התקדמו משם למקום שהם נכנסו אז לבית של שמי, נדמה לי קוראים לו, שם, וזה היה מפקד המשטרה, נכנס, מכות רצח ועניינים, וכאילו לבית, ולקח אנשים שישבו שם ושתו קפה, וכאילו... מפקד המשטרה, לא, מפקד
התחנה. מפקד התחנה סגן ניצב עמית פולק.
אין קשר משפחתי, אני חייב להגיד מראש, פעם היו מחברים אותי לפולק מפולגת, אז אמרתי, אם היה לי קצת ממה שהיה לו, אז הייתי שמח, אבל לא זה ולא זה.
אז רגע, אבל שנייה, אני רוצה להתעכב רגע לקטע הזה, כי אני חושבת, זה התחיל אצלך באמת במקום הזה שהם הגיעו, אני זוכרת את הקטע הזה מאוד, איך שלקחו אותך שם מהבית, שזה נראה לא הגיוני, ובדיוק כמו שאת אומרת, כיוון שלא קורה כלום, הם ממשיכים בדרכם, וזה בהמשך למה שאנחנו רואים את ההידרדרות, וגם הפודקאסט, או התוכנית של אורלי, שהיית איתה ביום שישי, על ההידרדרות של המשטרה, אז אני חושבת שהמרחק בין מה שהקטע הזה איתך בבית של הבחור ההוא, לבין מה שהם עשו לאיש, סגן אלוף במיל, או אלוף משנה במיל, שהוא נכה צה"ל, והוא גם
הלם
קרב, וההשתוללות שם זה כבר מרחק הרבה 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 יותר גדול, כשמפקד התחנה הוא זה שמוביל את כל הדבר הזה.
רק נעשה סדר, זה עם הטנק, המוביל של הטנק מהקלקר.
של הטנק מהקלקר.
אותו אירוע, כן.
שהיה אצלו בחצר, ואז הוא נכנס והתחיל לעשות שם טרור. מכות רצח ועניינים לאנשים מבוגרים, לוחמי 73, שהם בני 70 ומעלה.
כן. ואני חושבת שהשיא של הדבר הזה קרה לפני יומיים בבגין, כאשר, וגם אתמול, כאשר כבר אין שום פרה קדושה, ועוצרים yeah. ומפעילים אלימות כלפי בני משפחות של חטופים, וגם למה שזה לא יקרה, כלומר, הם יודעים שאין עליהם שום סנקציות, אז הכל בסדר, כלומר, העיקר לעצור את האירוע.
כן, הקטע הוא שהם לא עוצרים את האירוע, הם מלבים את האירועים האלה, ואנחנו כבר יודעים את זה, שזה בכלל הטיפשות הכי גדולה שאני מייחס להם, הם לא מבינים את זה.
אני חייבת להגיד שמשטרת חדרה כן למדו, כי הם באו למארגנים ברמות היותר גבוהות של ההפגנות, ואת זה אני שמעתי באחת מהקבוצות, ובאו ואמרו לו, תקשיב, הם משהו, אמרו אתמול, וואי, הטקס היה מופתי, איזה יופי, היה שקט, לא היה זה, והמשטרה באה לאחד מהמארגנים ואמרה לו, שמע, אנחנו למדנו, אנחנו נכנסים בכם זה, אנחנו עכשיו נותנים לכם לעשות מה שאתם רוצים. עכשיו, זה אחרי חודש של שיימינג בחדשות וברשתות, ושכולם יודעים את השם שלהם, ואומרים את השם שלהם, ואז זה מפיץ, וזה גם מגיע למשפחות שלהם, האנשים האלה גרים שם באזור. אז זה עבד בקטע הזה.
השאלה מתי המטורללת תחטוף את הג'ננה עוד פעם, ואז הם יחזרו.
בדיוק, בדיוק. עכשיו תשימו לב שהזוג המלכותי נמנע מלהגיע לקיסריה. הם לא מגיעים.
אז מה זה שהיירה שמדי פעם בכל זאת רואים נוסעת הלוך? מה זה פייק? זה קומופלאז'? מה הם עושים? כי מדי פעם ראינו שהיירות בכביש החוף.
לא יש, הם נוסעים לכל מיני מקומות, אבל מסתבר שבסוף שבוע הזה ראו את השיירה יוצאת מאז ה-35, אבל אף אחד לא ידע איפה, ואז מסתבר הבוקר שהם היו כל הסוף שבוע שם, או ליד. יש כאלה שאומרים שהם בדירת מאבטחים במתחם של בלפור, ואתה קולט איזה אבסורד לנו. אנחנו אפילו לא יודעים איפה ראש הממשלה שלנו נמצא. אולי הוא נסע לבית חולים לסופש.
אז יש את הקטע של הטיפולים.
משטר דיקטטורי.
נכון, נכון. אורלי, אני רוצה לשאול אותך, כי כמו שאמרת, את היית, יולנדה הצטרפה אחרי, ממה שאני מבין, אחרי שהמלחמה יצא לדרך, זאת אומרת, כבר מדברים על כמה זה, כבר 7.5 חודשים, עוד מעט, שבעה חודשים בשבוע, אבל את היית גם בתקופה של המחאות נגד ההפיכה המשטרית, וקיסריה לא היה מוקד כל כך פופולרי בהתחלה, זה היה יותר ספורדי, יכול לראות ההתפתחות של האירוע הזה, ומתי הם גילו שזה מטריד אותם, ואיך הייתה התגובה? זאת אומרת, אפשר היה לזהות מתי הם מרימים טלפון לאיזשהו מפקד משטרה ואומרים, תעשו משהו?
כן. אני זוכרת שקודם כל זה לקח זמן עד שהתחילו להבין שאנחנו חוזרים. היו כמה פעמים, אולי חשבו, באו, הוציאו קצת זה. השוטרים תמיד באו. בהתחלה הלכנו בשקט. אבל די בהתחלה תמיד הייתה איזושהי נקודה שפתאום זה החריף. עכשיו אני הגעתי, אני חושבת שאנחנו התחלנו להגיע לקיסריה בערך חודש אחרי הטבק. חודש...
לדעתי פחות, אני חושבת ששלושה שבועות או משהו כזה.
אני חושבת שאופיר היה הראשון שהגיע עם המערכת הגברה הגדולה שלו. אני חושבת שאיזה שבועיים אחר כך אנחנו הגענו והיינו שישיית השבת, וזה היה כאילו המעצר הראשון במוקד, 6 מתוך 6 נעצרו. למה? לא יודעת, כאילו היינו כבר בדרך להתפנות, היינו כבר כאילו בדרך.
אז מה שמטריף אותם זה הקריזות? זה הרעש ברמקולים? זה העניין המרכזי?
אני לא בטוחה שזה הרעש, למרות שברור שהרעש זה מטרד, אבל אתה יודע, אני חושבת שיש להם שם את הזגוגיות והזה והזה, בטח שבחורף, אני חושבת שעצם העובדה, בטח שבהתחלה, שכולם בהלם, עמדו שם אנשים והקריאו דברים ואמרו דברים שהם לא רוצים לשמוע. מהרגע הראשון, כאילו ביבי היה כמה שיותר בבועה סטרילית, הרי כל פעם שהוא יצא מהבועה הסטרילית, מישהו צעק עליו, אז רק גרמו לעוד ועוד ועוד בועות סטריליות. אנחנו באנו ואמרנו, אנחנו לא מוכנים לבועה סטרילית, אנחנו נבוא, אנחנו נגיד את השמות של החטופים, זה היה מאוד חשוב, זה היה ממש לפני עסקת החטופים הראשונה, ואנחנו אמרנו, אנחנו חייבים להקריא את השמות, ואחר כך של המבוגרים גם כן, שזה היה עוד נגלה של חייבים להקריא את השמות, אז באמת זה היה איזשהו משהו באמת בהתחלה קטן, זה היה באמת קטן, ועצרו אותנו על כלום, על כאילו...
אבל מה העילה? זה בדיוק מה שאני אנסה להביא, כי כשדיברתי את החור, סיפרתי על, על מה שקרה עם יולנדה, ולא הבנתי מה, מה, מה זה החצי שנה הזאת וכו'. אז כאילו, אוקיי, אני מבין, עשית פשע נורא וחתכת הזיכונים, והזזת איזה מחסום כמה סנטימטרים. אני מבין, זה עונש מוות, אין פה שאלה בכלל, זה ברור. אין חנינות את הדברים כאלה. אבל עומדים 6 אנשים, 8 אנשים, 10 אנשים, ואני מכיר את הפרצופים פחות או יותר, הם לא בדיוק, איך מגדיר את זה, הם לא בדיוק ג'ון ויק, מי שמכיר את הסדרה, ולא בגיל ולא במראה, באיזה עילה, באים שוטרים, חמושים, מצוידים, עם כל הדאווין הזה,
התקהלות בלתי חוקית, ואז...
אבל זה גם לא עומד בתנאי החוק, אין דבר כזה.
מעל 3.
מעל 3 זה התקהלות בלתי חוקית? לא.
ככה הם טוענים.
5, אני חושב.
לא, מה פתאום, זה 50, נדמה לי.
50. תקשיבי.
קודם כל, אין הפגנה בלתי חוקית, הפגנה לא צריכה רישיון, נתחיל בזה, אם את לא חוסמת כביש, אז זה קשקוש. אז ואם אני עכשיו יוצא עם החברה שלי, אנחנו משחקים כדורסל פה משהו, ועומדים 10 אנשים, שוטר יכול לבוא ולעצור, כאילו, יש פה משהו שהוא... סליחו לי שאני משחק פה את הליימן, את הטמבל ששואל את השאלות הכי בסיסיות.
זה לגמרי לא הגיוני. תקשיב, הם שלחו דוחות לחצי מאיתנו על הפרעות רעש. לא היה להם, אין להם מה דציבלים. הם לא יכולים אפילו, אסור להם לכתוב דוח ללא מה דציבלים. אני חושב שמעניין אותם. המפקד ורוח מפקד זה עבריין שמצפצף על החוק, הוא מבחינתו לא נתון לחוק, המשטרה לא נתונה לחוק, אין שלטון חוק, הממשלה לא נתונה לשלטון, כלומר אין, זה לא קיים. הייתה לי שיחה נורא מעניינת עם אחת מהמפגינות שהיא קצת יותר... קיצונית כלפי השוטרים האינדיבידואליים. אני חביבה אליהם בסך הכל, אם הם לא באים אליי כאילו באטרה, שומעת. הסמוי, לא הסמוי, אבל האזרחי הקבוע שלנו. ואנחנו
מתבטחים. נורא מצחיקים שהם חושבים שהם יכולים להסתתר, שזה הכי מצחיק. אני רואה אותם בקפלן, אני מתגלגל מצחוק.
מסתדרים איתם. ואני אומרת את זה שמה שלמעשה שקרה זה שבסדר, זה לא שכל השוטרים הם האויבים שלנו, אבל המשטרה הפכה להיות האויב שלנו. כלומר, אני בטוחה עד היום שיש שוטרים טובים והגונים ושמנסים לעשות את עבודתם על הצד הטוב ביותר, ויש שוטרים שהם חלאות. וזה יהיה בכל מקום
עבריינים,
שבו...
עבריינים במדים. בדיוק. זה מקום שבו אפשר להוציא אגרסיות, אני משוכנע.
בדיוק.
לפני שאני אבקש מיולנדה לספר לנו איך הדברים מתנהלים בתוך תחנת משטרה, אני רוצה, תכף נגיע לזה, אני רוצה לשאול אותך, אסתי, לגבי רמת ה... עד כמה זה נפוץ מה שקורה כרגע בקיסריה, כי אנחנו, אני לפחות שנמצא כמעט כל שבת ב... בקפלן, לא יורד לאיילון, אני לא אנרכיסט, אבל נמצא כבגין, קפלן, עולה, חוזר, לא נתקל בשוטרים יותר מדי, אבל רואה את הדברים. אני מזהה שיש מין משחק חתול ועכבר קבוע, זאת אומרת, זה אלה באים, אלה עומדים פה, אלה אומרים, עכשיו אתם לא תרדו, מביאים פרשים, מביאים מכתזית, אתם לא תרדו לאיילון, אלה יורדים לאיילון, אלה מרביצים קצת, וכולם מתפזרים בשעה די קבועה. זה באמת משחק שבו כל אחד ממלא את התפקיד שלו. ומאיזושהי סיבה, כי אנחנו זוכרים גם בבלפור, זה היה בית ראש הממשלה, ושם נהיו חוקי משחק מאוד מאוד קבועים. משהו בקיסריה קצת שונה מהסיפור הזה, ואת שומעת, אני מקבל את הדיווחים אסתי מכל הארץ, בכל יום, אבל בעיקר במוצאי שבתות. יש לך איזשהו הסבר או תיאור?
למה קיסריה?
מה קרה שם? שזה
אבל
אחר?
יש גם את האטרף הזה בירושלים, כשההפגנה מתקרבת לבית ראש הממשלה בעזה.
כן, כי זה היה פחות מגודר ממה שהיה בזמנו בבלפור. זאת אומרת, יש להם בעיה.
לא, רגע, שנייה. בירושלים, אנחנו פחות שומעים את זה, כי גם ברשתות, כאילו, יש איזשהו קטע של תפוצה, בירושלים פחות זוכה לתשומת לב, למרות שהאלימות שם קשה מאוד, מאוד. והשוטרים שם, מכיכר פריז, שמתחילים שם, זה חבל על הזמן בכתזיות, אתה זוכר את הבואש שהיה לפני שבועיים?
זוכר אותו ברמה המשפחתית כמעט, מאז מההפגנה הגדולה ההיא מול הכנסת.
לא, הבואש, שהוא סתם מסתובב ברחובות, ומעבר לזה שהוא כינון ישיר על האוהל של משפחות החטופים, הוא גם סתם כיוון כל מיני אנשים שעברו ברחוב שלא היו קשורים.
היה עדות של בחור שהילדה שלו חטפה ממש כינון ישיר.
נכון.
ולא הצליחה להיפטר מהריח הזה.
למה בחור? חבר שלי עוד מימי דור שלום. קוראים
זו
לו
בחור?
היה
בחור. נעשה.
בקיצור, הוא סתם
מלט. אז מה הקטע של קיסריה? למה הוא כל כך מטריף אותן? חוץ מאשר משטרת חדרה, שאולי זאת התשובה.
הוא שם. כי הוא שם. זה קורה.
אז זה שאתם אומרות שהוא לא ממש שם.
אנחנו קורסים, אנחנו...
קורסים רק שהוא שם.
כן, רק שהוא שם.
ואפשר לראות הבדל גם...
אז אני שואל אם אפשר לדעת מתי כן ומתי לא.
כן. בהפגנות ערב הרגועות יותר, הם לא בבית. ואז ההפגנה באיזי ובצורה יחסית זה, הם מגיעים מאוד קרוב, והם מאוד גאים בזה גם. זה פריצת דרך להגיע קרוב לבית כשהוא לא שם. ובבלפור, תראה, זה הפך להיות קרקס ברגע שזה הפך להיות מוצ"שים קבועים, שבהם הוא לא היה שם.
שישי ושבת, שישי ושבת, כן.
הוא לא היה שם, הוא היה בקיסריה.
לא, היו מקרים, אני ראיתי בעיניים, שהם היו מגיעים באותו ערב עם הפריצה, כן, הפריצה של המחסום, שהם כן היו מגיעים במוצאי שבת, מתפנים חזרה לבלפור, ואז הם היו עושים תרגילי הטעיה.
כשהם היו שם, האלימות של המשטרה הייתה עולה רמה. זה העקביות. זה העקביות, זה איפה שהוא נמצא.
אז זה פשוט היסטריה, שרשרת של היסטריה של השב"כ ושל 730 ושל...
תשמע, אנחנו יכולים לזכור גם את ההיסטריה שהייתה בכיכר המדינה עם האירוע המכונה המספרה של שרה.
ברור.
הייתי שם, אני יכול להגיד שהייתי שם, זה היה כל כך מצחיק.
כיוון שאני גרה, עכשיו כבר לא, אבל בכיכר המדינה, והייתי שם כמעט לא דקה הראשונה, אבל מהרגע שזה עבר הרי בקבוצות של השכונה, אז הגעתי, הייתי בעשר דקות הראשונות כבר הייתי שם. היה רגוע וכזה.
היה מצחיק נורא.
כל הסיפור היה מהרגע ששרה החליטה שהולכים לעשות לה לינץ' ונכנסה להיסטריה. ואז פתאום כל האזור נהיה היפודרום, פתאום סוסים רצים בכיכר.
סוסים במעגל בכיכר המדינה. זה היה מצחיק בטירוף.
זה העניין. זה העניין.
אז השאלה אם זה היא או הוא. אתם יודעים מה? בואו נחדד את זה קצת.
Okay. זה שניהם ביחד, כן. זה שניהם ביחד, זה בפסיכולוגיה, בפסיכיאטריה יקראו לזה פולי או דו, זה הטירוף המשותף.
כן, כן.
ביבי ושרה ביחד עם הילד.
שכבר לא בסביבה.
תאמין לי, גם ממיאמי הוא עושה בדיוק את מה שהוא אמור לעשות.
אני יודע ושומע יותר דברים ממה שאני יכול לדבר עליהם.
אני רוצה אבל לשאול שאלה, נעזוב רגע את השם ואת המטורללת ואת הזנאי. ואני רוצה לשאול את יולנדה דווקא.
דווקא?
שאני בעבודותיי, לא נעים לי להגיד את זה, זה קטע, אבל לא נעצרתי. זאת אומרת, אני הייתי מהראשונים שחטפו מכת"זית עוד לפני...
אז זה אני לא חטפתי. אז זה אני לא חטפתי.
לא הביאו מכתזית לקיסריה.
אני עדיין לא חטפתי.
לא, אז רגע, מה שאני רוצה להגיד זה שבאמת לא נעצרתי, ואני רוצה לשאול אותך, אני משתדלת להקפיד, אבל היום הרי אנחנו יודעים שזה לא משנה, אתה תקפיד, זה לא יעזור. פעם ראשונה, אזרחית שומרת חוק, דוקטור, אני אפילו לא דוקטור, וכזה, משטרה לוקחת אותה, איך את יכולה לתאר כאילו מה, איך את מרגישה? כאילו, זה נראה לי סיטואציה שבאמת אנחנו לא הוגלנו, וזה נראה לי נורא מלחיץ ומפחיד, איך זה היה?
זה לא היה מלחיץ ומפחיד, משום שהפעם הראשונה שנעצרתי הייתה עם אמיר השכל, זאת אלוף אמיר השכל, אז הנוכחות שלו הייתה מרגיעה מאוד, והוא גם הסביר לי מה בדיוק מחכה לי, וכל הזמן דאג להרגיע אותי, ולהסביר לי מה, וגם בפעם הראשונה אני לא הייתי עצורה, אלא
מכבד.
כן. זהו, כלומר, והתחושה היחידה שחשתי באותו זמן, כלומר, בעיקר משום שידעתי שלא עברתי על שום חוק, ואת יודעת מה, גם אם הייתי יודעת שאני עוברת על החוק באותו זמן, כן, כשקרזנו את שמות הנרצחים והחטופים מול הבית של ביבי, זה לא היה מפריע לי, כלומר, ידעתי שאני עושה את הדבר הנכון, ואם זה המחיר שאני צריכה ל... שלם, אז בגאווה ובכבוד גדול.
אני הרגשתי פחות או יותר אותו דבר, זאת הייתה מין, נעצרנו
שישה. גם נעצרת עם עוד מישהו?
כן, אנחנו היינו שישייה.
מעצר של שישה.
שישיית השבת קראו לנו כמה זמן, זה היה, חוץ מזה לא נעצרתי, היה לי... הקטנה שלי שמה לי הרבה ברקסים, אני לא יכולה לעשות כל כך הרבה כי היא רוצה שאני אהיה בבית. אבל המעצר באמת, בגלל שלא הייתי לבד, ואנחנו דואגים לא לצאת לבד, ואנחנו דואגים גם לא להיעצר לבד, תמיד יהיה איתנו מישהו, ואם ינסו להפריד, אז מיד זה יצא בקבוצות וזה, והתייצבו ויבואו ו... אז זאת הייתה איזושהי הרפתקה, כאילו, ההורים שלי באו לבקר יותר מאוחר, אמרתי, היי, נעצרתי, אני בברנז'ה של המאבק, זה היה כאילו מאוד...
רקע אדום, רקע אדום מתחת הכנפיים, כמו שפעם היו מדברים על הצמחנים שצמחו בצניחות קרביות. יולנדה, אני, בכל זאת, את נהפכת למסומנת במידה רבה, ואני תוהה, הסתכלתי לא מעט על אמיר, שאנחנו דיברנו קצת בבלפור וקצת נפגשים, האמת שנתקלים בו המון, בהרבה מקומות, מספיק בערב אחד לפעמים להיות בשלושה ארבעה מקומות בשרשרת, נוסע מפה, מופיע שם, ואני לא רוצה להגיד דברים שהם, א', אני לא יודע, ב', אני חושב שהם מדויקים או נכונים, אבל זה משחק של, יש כאלה שמנסים לייצר, ויש כאלה שדואגים שהם יעצרו, זאת אומרת, יש פה איזו סימביוזה נורא משונה בין המוחים למתנגדים, או בין אלה שמנסים לייצר את הצעדים שלכם, או של אחרים, וזה הגיע למצבים אבסורדים שבקפלן, אני לא אזכיר פה שמות, היו כאלה שכל כך רצו לקבל בולטות, והם נמצאים באיזשהו קמפיין, שהם פשוט התחננו, תעצרו אותי, נשכבו מול הידד, נשכבו מתחת, אני לא מדבר על גונן שנשכב בגבורה מתחת, אני מדבר על אחרים, ולפעמים זה נראה פתטי, סליחה שאני אומר את זה, אני לא חושב שזה המקרה שלך, אבל הרבה מזה להרגיש שאת מגיעה, ואת אומרת, הם רואים אותי, והם יודעים איפה אני עומד, הם מחכים שאני אפתח את הפה, או שאני אחזיק את המגפון, ובום, טרח. זה ממש התחושה הזאת של, הנה, זה הולך לקרות, כי אני יודעת שזה הולך לקרות, מכירים את המכניזם הזה?
בוא נגיד ב-90% מהפעמים שהגענו לדיונות הזה היה ברור שאם אנחנו נסרב להתפנות משם או נסרב לתת להם את המגפון או נסרב להזדהות, כן, שאף אחד מהדברים האלה זה לא חוקי שהם מבקשים או לוקחים, אז ייגמר בעיכוב או במעצר, כן? עכשיו, אפשר למנוע, את זה, כן? אפשר להתפנות כשהם באים ודורשים להתפנות, אפשר לתת להם את המגפון בלי קרב, אפשר להזדהות, אבל אני חושבת שזה לא נכון לעשות, כלומר להיכנע לכל הדרישות הלא חוקיות האלה, ולכן אנחנו גם זה מגיע למעצרים או לעיכובים.
וכשאת מגיעה לתחנת המשטרה...
אבל איך ידעת על ההתחלה, רגע, שנייה, איך ידעת על ההתחלה מה חוקי ומה לא חוקי? אני המון שנים במחאה, אז אני יודעת, אבל אנשים חדשים מגיעים, הם לא יודעים את כל הזה.
תראי, אז חלק למדתי מהניסיון של החברים שלי, של אורלי ושל חברים נוספים, וגם הניסיון של אמיר אסכל, וחלק... אינטואיציה וגם לא רק אינטואיציה של מה נכון מבחינה חוקית, אלא מה נכון לי בתור אדם. כלומר, מה נשמע לי נכון או מה נשמע לי עוול, כן? מה פוגע בזכות ההפגנה. וברגע שאני מרגישה שאני יכולה באמת לצאת מהדיונות האלה בלי להיעצר, אבל השוטרים פגעו ביודעין בזכות ההפגנה שלי, כאשר הם יודעים והם מכירים אותי, ומספיק להסתכל עליי כדי לדעת שאני לא מסוכנת לאף אחד, ואני רק הולכת לעמוד שם ומקסימום לכרוז את עצמי לדעת במשך חצי שעה, עד שיהיו לי יבלות על מיתרי הכל, אז זה עניין של של בחירה לא להיכנע שם, כי ברגע שאנחנו ניכנע שם יש לי תחושה שאנחנו ניכנע בכל מקום אחר, וטוב לא יצא מזה. כלומר, זה לא שהם יפסיקו להתאמר במפגינים ולהצר את חופש את זכות הפגנה, אם אנחנו נסכים מדי פעם להזדהות כאשר הם מבקשים שלא באופן חוקי, או לתת להם את המגפון ללא התנגדות. הייתה תקופה שהם נתנו לנו לכרוז בדיונות, ואז אחרי כמה שבועות הם פשוט התחילו להחרים לנו את המגפונים ואת הסמארטפונים באופן שיטתי, וכאשר לא הסכמנו לתת אותו מרצוננו, אז הם חטפו אותם באלימות. אגב, עד עכשיו יש סמארטפון שלי שבתוכו כרטיס אשראי, והמפתחות של הבית שלי שנמצאים למעלה משבועיים כבר בתחנת משטרת חדרה, והם מסרבים בינתיים להחזיר
אותם. ואין שופט שיגיד להם, תחזירו לה את הרכוש שלה? זאת אומרת, אין לך למי לפנות בעניין? מה זאת אומרת?
כרגע הם הודיעו שבעוד יומיים הם ישחררו את גם את המכונית של דוד לוי שנעצר איתי לפני כשבועיים בדיונות בקיסריה, שהם מאשימים אותנו שהשחטנו שם את
המחסומים. הזיכונים.
כן, את הזיכונים. אז הם ממחרימים לדוד שהוא גבר בן 70, כן?
דוד, אז זה אותו עורך דין, דוד לוי, נכון?
דוד לוי.
דוד לוי העורך דין. כן, שעלילותיו נפרסו בפייסבוק במשך שנים. אם חלק ממה שהוא כותב ואומר במשך כל השנים האלה היה יצא מדויק, זה היה מרשים אותי, אבל נניח לעניין הזה כרגע. את מגיעה לתחנת המשטרה, עוד לפני בית משפט, בואי נתחיל מתחנת המשטרה, ואני מניח שבהתחלה מייבשים אותה, יושבת, זה מדברים.
זאת החוויה, כן.
כן, עכשיו, זה ממש מכניס לחדר סגור, או שיושבים באיזה ספסלים בצד או משהו?
זה משתנה ממעצר למעצר, לפעמים מכניסים אותי לחדר סגור, לפעמים לתא מעצר, לפעמים אנחנו יושבים ב...
תא מעצר זה לא חוויה נחמדה, אני מניח.
יש חוויות פחות נחמדות, כלומר, זה לא נורא. כלומר, אנשים חייבים לדעת שמעצר זה לא נורא, כלומר, שלא יהססו ושלא יפחדו להיעצר, כי אנחנו נצטרך כאלה שמפחדים
לעצמם. לא, אני אהבתי את זה שבהפגנה עכשיו במוצאי שבת, כשאת דיברת, ונעמת להם, בין השאר אמרת, לא צריך לפחד ממעצרים, זה לא חוויה
צריך.
כל כך נוראית וזה, ואז אחרי שהיא גומרת לדבר, אין
לוקחים אותה.
לחסום את הכביש?
כן,
לא חוויה כל כך נוראה.
אוקיי, אז יושבים שעה, יושבים שעתיים, לא יודע כמה זמן, ובאיזשהו שלב צריך לבוא חוקר או קצין ממונה או משהו כזה, ולהתחיל לשאול אותך. עכשיו, נשמע לי קצת, לא יודע איך להגדיר את זה, זה משחק מכור מראש, זאת אומרת, הם יודעים שאין מה לשאול, כי הם יודעים על מה הם לקחו אותך, ואת יודעת שהם יודעים, ואת עברת עבירה, אוקיי, לא עברתי עבירה, את השחטת פני מקרקעין, את הפרטת מנוחת השכנים, לא הפרטתי מנוחת השכנים, זכותי להפגין, לא זכותך לא להפגין, וככה זה נמשך, אני מניח 10 דקות, 4 שעה, 20 דקות, ומה אז? פשוט אומרים לך, חכי הביתה? כאילו, מה?
אז בפעמים הראשונות, בשלוש הפעמים הראשונות, שוחררתי אחרי כמה שעות, אבל אני חושבת שהחל מהמעצר הרביעי או החמישי שלי כבר היה
בבור. אחת עבריינית יש מזה, זה מרשים לי כמה מחד.
אני מוכרת למשטרה, אני מוכרת למשטרה. מהפעם הרביעית או החמישית היה ברור שזה הולך לקראת מעצר, כלומר לבלות לילה בתאם מעצר, ביליתי לילה, לילה אחד בקישון, ביד חיפה, ואת שאר הפעמים בתחנת, בתא המעצר של תחנת משטרת.
אז את מתארגנת? את מביאה איזה סוואטשרט מהבית שלא יהיה לך קר דברים כאלה? זאת אומרת, את כבר מודעת לדברים?
מביאים לי, לא. אני אף פעם לא באה מוכנה למעצר.
לא, תמיד דיברו על זה שיש תיק קטן שאנשים
אמורים
להיעצר, מחכה להם ליד הדלת.
כן.
וגולנדה, יש לי הצעה להסבה מקצועית. תתחיל לכתוב ביקורת.
מלוות הצירים.
לדרג אותם.
לא, כן, זה כמו ביקורת מסעדות.
בתי מלון, אני חושבת שזה יותר ההתאמה.
אני בעד תמיד. ובכל זאת, אני מנסה לסדמן את הסיטואציה. את בן אדם אינטליגנט, משכיל, ויושב מול קצין בדרך כלל הקצינים, אני מניח, לפחות קצת יותר רהוטים מכל מיני, לא רוצה לתת את זה מסימנים, מאחרים. ובאיזשהו שלב נראה לי שהסיטואציה היא נורא מצחיקה, סליחה שאני אומר את זה, זאת אומרת, זה חקירה חמורת סבר או שזה סוג של דחקות?
זה לא מצחיק אף פעם, זה מתסכל, זה מייאש, החקירה היא חמורת סבר, כאשר החוקר הוא ערבי, זה תמיד יותר נעים, זה תמיד יותר סימפטי.
בכל מקצועות השירותים, ואני נתקל בהם עכשיו הרבה,
כן.
אני מעדיף נותני שירותים ערבים על פני כל השאר, אני כבר אומר.
כן. זה תמיד מלווה בהטפת מוסר, זה תמיד מלווה בנזיפות, זה תמיד מלווה בהרבצה של משנה פוליטית סדורה מאוד, שהבטם ליין זה שביבי טוב למדינת ישראל, ושבזכותו, וזה נאמר לי בכל המילים, ושבזכותו בשבעה באוקטובר נמנע אסון הרבה יותר גדול.
מדהיר.
לא יודעת מה יכול להיות יותר נורא ממה שקרה.
חכי, הגיע, תהי רגועה, אנחנו עוד נראה.
בדיוק.
אני רגוע לגמרי בעניין הזה.
אנחנו בדרך לשם, כן.
כתבתי על זה 18,000 מילים.
אוקיי. אז כן, ותמיד מעניין להיווכח בשקרים. שהם ממציאים, לדוגמה...
תקף שוטר, אני בטוח שאמרו לך שתקף שוטר, זה לא יכול להיות אחרת.
לא סתם שוטר, אני הואשמתי בתקיפה של מפקד המרחב, ניצב משנה, אני חושבת, שלומי בן שושן. אני לא יודעת אם אתם ראיתם את ניצב משנה שלומי בן שושן, רק די לקבל פרופורציה, אבל כלומר, גם אם נורא הייתי רוצה לתקוף אותו, אני לא חושבת שהייתי מצליחה להוציא את
זה. ראינו את זה גם בקפלן וגם בזה, הם דוחפים וצועקים, אתה מתקיף אותי, והם זורקים אותך, הוא התקיף אותי.
אני זוכרת שב-2011, לא, זה היה בתחילת 2012 לדעתי, היה אירוע מכונה, דפני תקפה שוטרים. 11 יסמניקים על דפני, והעיזו לתת את האשמה, דפני תקפה שוטרים. 11 יסמניקים עכשיו, דפני באמת היא לא כל כך דקיקה כמו יולנדה, אבל עדיין היא קטנה.
היא קטנה.
כן.
היא קטנה, היא מטר 65, היא קטנה.
הפרקטיקה הזאת,
לא,
לא,
דפני היא לא חפצית, אבל זה לא משנה, זה לא העניין בכלל.
11 יסמניקים, עכשיו כל אחד מהם נריון קסקסים, כן?
הם חשבו שהיא יגאל רמב״ם, זה מה שקרה שם, אני חושב שהם פשוט בלבלו ביניהם.
אני חושבת שמה שהרג אותי בכל השיח שהיה לי עם שוטרים, עטפות מוסר, ואז למה את מפגינה, שאני כאילו אומרת להם, תגידו, לא הייתם יכולים כאילו לסגור את זה איתי אתמול, למה הייתי צריכה לבוא הבוקר לתחנת חדרה, בשביל מה? ועכשיו אתם מביאים לי את המגפון, למה לקחתם את המגפון? אז מה, גם להם הגיע שקט, גם להם הגיע שלווה, תתתתה. ומה שהרג אותי לגמרי זה שישבנו באחת מהשבתות, מהמוצאי שבת, ואחד מהשוטרים התחיל לייבב לי שהוא לא ראה את המשפחה שלו בגלל שבגללנו בהפגנות הוא צריך לעבוד כל מוצא.
אני זוכר את זה עוד מרוטשילד, כן.
אמרתי לו, תקשיב לעצמך, אתה מאשים אותנו על זה שאנחנו מפגינים, על זה שהילדים של כולנו נהרגים, לא יודעת מה, ונחטפו והופקרו, ואף אחד לא טופל, ואתה כועס עלינו כי לא ראית את הילדה? אולי תכעס על מי שמנהל את המדינה, ממתי האזרחים הפכו להיות האשמים במחדלים של הממשלה?
אני יכול לסמן לך את התאריך הזה, אבל אנחנו לא ניכנס לזה כרגע.
רגע, ואיך התגובות כשאת מדברת, אוקיי, את עונה עליהם, ואיך התגובות שלהם?
התגובות שלהם מזלזלות, התגובות שלהם הם הרבה פעמים נעלבים ממני, יש לה, אני לא מתכוונת, אבל הם נעלבים, והכל מלווה באיומים. כן, באיום מוסווה, באיום ברור.
מה, תשארי פה ללילה? אנחנו נדאג שיהיה כתב אישום חמור? במה הם יכולים להגיד?
טוב, הם כבר יודעים שלאיים עליי במעצר זה לא עובד, אבל כלומר, הם כן, זה היה בהתחלה, איומים במעצר, אחר כך איומים בזה שאני אאבד את מקומות העבודה שלי. ושאף אחד מבין חבריי למאבק שצועקים לי עכשיו, כן, זה נורא מפריע להם שאנשים באים ומעודדים מחוץ לתחנות משטרה, אז האנשים האלה ואחרים רק משתמשים בי, והם לא יעמדו שם לצידי, ואני אאבד את מקומות העבודה שלי, אבל השיא היה כאשר מפקד המרחב, שוב ניצב משנה לדעתי שלומי בן שושן, איים עליי, כלומר זה היה לא בקונטקסט של חקירה, זה היה לפני, כאשר חיכיתי בחצר, הוא הגיע מקיסריה, ואמר לי שהוא לוקח אותי כפרויקט אישי, ושהוא ישמור לי את כל העצמות.
הטקסט הקבוע, כן.
כן,
בדיוק. אנחנו נעשה ממך דוגמה.
כן, כן, אז זה הצחיק אותי, כלומר, ואני חושבת שזה הרגיז אותו גם שאני מחייכת ולא הלחצת, אבל אתה יודע, אתה לא יכול להילחץ מזה כאשר.
אתם גם נתקלים...
אתה יכול דווקא להילחץ, אבל לא כשיש לך כבר כל כך הרבה ניסיון איתם, כן?
כן.
אני הייתי נלחצת, אני בטוחה שהייתי נלחצת אם הוא היה...
אסתי, תעשי את זה 3-4-5 פעמים ותראי שאת מתרגלת. לא, אני חייב להגיד שפעם אחת חקרו אותי...
זה היה מספר 7 כבר, אז באמת זה כבר היה, אתה יודע, כן.
כן, פעם אחת חקרו אותי כעורך עיתונאי לפני 2000 שנה, בעזרה עם טביעות אצבעות וכל השטויות האלה. ואחרי 5 שנים, כן, אחרי 5 שנים הודיעו לי שהתיק נסגר, אני אפילו לא זוכר מאיזה עילה. עבירה של פרסום משהו שאסור לא חשוב.
משהו נוראי, כן.
כן, שטויות, באמת, הם מבזבזים את הזמן על הבלים. אבל אמרתם קודם שיש שוטרים שכן אפשר לדבר, או שלפחות אורלי אמרה שהיא בטוחה שיש שוטרים כאלה, אתם נתקלתם בשוטרים שהבינו את העניין, שכיבדו את העניין, שאמרו אנחנו חייבים כי זה התפקיד שלנו, אבל אנחנו מבינים את, זאת אומרת, יש גם שיח אחר בתוך כל המערכת הזאת של האימות בשטח ואחר כך בתחנת המשטרה, ואולי אחר כך גם בדיון מול שופט, יש אחרים?
יש פער מאוד מאוד גדול באופן שאני חווה את זה בין ההתנהגות של השוטרים בשטח. אני לא מדברת על מריונטות של השלטון כמו מפקד המחוז או מפקד
דני לוי, משהו כזה, נכון?
כן, כן, אני לא מדברת על ניצב דני לוי או על ניצב משנה שלומי בן שושן או אפילו על מפקד התחנה סגן ניצב עמית פולק. אני מדברת על השוטרים הפשוטים יותר בשטח, בין אם קצינים ובין אם לא קצינים. יש פער גדול בין האופן שמתנהגים בשטח, בדיונה או בהפגנה, לבין הרגע שאנחנו לבד. ורובם ברגע שהשואו נגמר, כן, ברגע שהם ריצו את מי ששלח אותם, הם הופכים לבני אדם שמאוד מתחשבים ומאוד אכפת להם, לרובם, כן? יש יוצאים מן הכלל, אבל לרובם מאוד אכפת אם אכלתי ואם שתיתי ואם האזיקים לא הדוקים לי מדי.
פשוט מדהים.
כן, אזיקי ידיים ורגליים, טובי, זה לא...
זה באמת בלתי נתפס.
ואנחנו בעצם אומרים, וואו, יש שם כמה אנושיים ששואלים אותנו אם אנחנו בסדר.
לגמרי.
ואז קולטים כמה זה אבסורד.
לא, זה לחלוטין אבסורד.
זה כמו שאנחנו חושבים שנפתלי בנט יהיה ראש ממשלה טוב בגלל שהוא לא ביבי.
בואו, לא נתחיל עם זה, כי אני יכול... אני יכול לכתוב עוד 18
אמירות.
אני רוצה להוסיף רגע בעניין הזה של ההתנהגות בשטח וכזה, שאני אישית יכולה להגיד שבאחת ההפגנות באחד המקומות שהתחילה אלימות וכזה, אז שוטר אמר לי שהוא עמד לידי, והוא אמר לי, גברת, אני ממש ממש לא רוצה, אני חייב לדחוף אתכם עכשיו, אני ממש ממש לא רוצה לדחוף אותך, אבל אני חייב. ואני כמובן לא רציתי לזוז, ואז אני נשבעת לכם, הוא עשה את זה בעדינות מאוד גדולה, הוא ממש, הוא יכול היה לתת לי מכה ואני אף קילומטר, כי אין כל כך משקל שזה, יש, נכון? אתם נתקלים בכאלה דברים.
כן, 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 כן.
הוא יודע שהוא חייב, הוא יודע, כי אין לו ברירה, אז הוא משתדל לעשות את זה בעדינות, וזה דברים שנגעו מאוד לליבי, אני חייבת לציין, למרות שכאילו...
מצד שני ראינו למשל את אותו הר אדם בקפלן שהתנפל על נעמה לזימי ועל גלעד קריב ועצר את אורנה קזין.
לא, אתה מדבר על סוויסה, אבל...
לא, זה לא היה סוויסה. לא, אסתי, זה לא היה סוויסה. זה היה בחור גדול מאוד, הרבה יותר זוטר מסוויסה. והוא פשוט, אני לא זוכר שמוד, אני מתנצל מראש, הוא פשוט, מי שנמצא שם הרבה במוקדים האלה, הכיר אותו בשמו, וממש נמדו
בסימנים. דניאל עמרם חשף אותו באיזשהו שלב.
עמרם חושף את כולם בסוף. כל אחד תפקיד שלו בחיים.
זה בהתחלה אפילו.
תודה לדניאל עמרם.
אתמול למשל, זה היה פשוט מטורף שאתם רואים את ההתנהגות הזאת, ואיך אתם... ובלי למצמץ, גם גלעד קריב, אתם רואים שם את גלעד ואת נעמה, הם מעיפים.
הם הפסיקו, הם איבדו את הכבוד לחסינות הבסיסית הזאת.
זה לא עניין של כבוד, זה ההוראות שהם קיבלו.
לא, אז אני לא יודע לגבי הוראות, אני מניח שיש דבר כזה, אבל באיזשהו שלב הם ראו שגם כשהם מתעמתים, ושהם אומרים לנעמה, ראיפו אותם מהמדרגות שמצודת זאב לפני שבוע. ממש שהם יכלה לשבור את הראש. אני זוכר אירועים קודמים במשך הרבה שנים, אפילו זהבה גלאון כשהייתה בכנסת בעוד בכיכר גורן, כיבדו את התפקיד, נכון. כיבדו את העובדה שבן נכון. אדם יש לו חסינות, או שהוא נציג ציבור, נבחר ציבור, מה שזה לא יהיה. זה הולך ומתמוסס. זאת אומרת, גם האנשים, אנחנו דורשים שגנץ יגיע, אנחנו דורשים, סליחה גנץ, אף אחד לא דורש מגנץ, שלפיד יגיע, שבליק מגיע אגב, באופן כן. קבוע, ובאמת באמת בודדים מגיעים, ולאט לאט אתה רואה שהם רואים שהם כשהם דוחפים אותם, או כשהם אומרים להם, אני לא יודע מי את, לא זיהיתי, תראי לי תעודה, אל תראי לי תעודה, אני לא מכיר אותך, אני לא מכיר בך, אין סנקציה. וזה כל, לא. זה כל העניין, זאת אומרת, העובדה שאף אחד לא יבוא איתם חשבון על שום דבר, מאפשרת להם, מרחב פעולה שאפשר היה להעלות על הדעת בכלל קודם.
אגב, אני חושבת שהאירוע, למשל עם גלעד קרי, בחוסר הכבוד אליו, וזה התחיל בשדות של קיסריה איתה.
לגמרי, אנחנו היינו שם בקריזה.
אז כשהוא לקח לו את הטלפון...
בדיוק, בדיוק. ואף אחד, לא מהאופוזיציה, לא יושב ראש האופוזיציה, ולא מהקואליציה.
אין אופוזיציה, בואו נשים את המילה הזאת בצד.
אף אחד לא. כלום. עכשיו תראו מה קורה. אנחנו מדברים על משטרה שכבר עם כל הכבוד לשוטרים שנשארו וכן מנסים לעשות טוב, המשטרה עצמה כגוף היא כרגע אויב של המפגינים, אין לנו שום דרך אחרת לתאר את זה. במקביל עושים הכל להרחיק את האזרחים ממוקדי הכוח. תשימו לב לביצורים מסביב לכנסת, דרות טייל, היום ראיתי תמונות ששמים איזושהי חומה מסביב למשרד ראש הממשלה. בין הכנסת למשרד ראש הממשלה בונים שם איזה חומת בטון. הם מתכוננים.
הם מפחדים. הם מפחדים, אבל הם לא מפחדים מיולנדה, ולא מפחדים מאורלי, ולא מפחדים מאסלי, ולא מפחדים מטובי. הם מפחדים שיראו אותם, שישמעו אותם. הם יודעים שאף אחד מהמפגינים, בכל הסטים האלה של ההפגנות, מרוטשילד דרך, גורן דרך, בלפור דרך, קפלן דרך, הם יודעים, ואנחנו אמרנו את כמה פעמים, כל פעם אמרו, מה? אם היו נכנסים, הבן שלי, אני הייתי מגיע, או בשרה במספרה, מה היו עושים לי? אז אמרו לה, גברת, היית יוצאת, היית מקסימום חוטפת כמה צעקות, נכנסת לאוטו בנוסעת, איש לא נוגע בציפורן המטופחת שלה.
מה שהם עושים, הבנייה הזאת עכשיו של כל הדברים, הם מתכוננים למלחמת אזרחים, בשביל זה הם לקחו את הנשקים מאיתנו, והם מחלקים את שלהם.
נכון.
זאת הנקודה. אבל רגע,
אני רוצה לעצור שנייה.
שנייה, אבל אני רוצה לעצור את זה רגע. רגע, שנייה, אני שאלה. יש לי שאלה לשתיכם. כי אני באמת בתקופה האחרונה, פחות בשטח, כמעט ולא ביותר, רואה את הדברים ומתעדת ומעבירה וכל מיני כאלה. התחושה שלי שהאזרחים פחות ופחות מפחדים, אלה שיוצאים להפגין, אתם מרגישות אותו דבר? לא את יולנדה, כי את לא חוכמה, את כבר באמת בקטנה. אבל...
אזרחים מאוד מפחדים, אסתי. לדעתי.
מאוד. ולא רק ש... יש גרעין של אנשים שאני נמצאת איתם בקבוצות, ואני שומעת אותם, ואנחנו מדברים, ויש ביאבוע, ויש תסכול, ויש רצון לפעולה. אין לנו מסות, ואנשים מבועתים ומיואשים, ואף אחד לא בא לעמוד איתנו שורה ראשונה מול היסם. הם עולים לבמות והם מדברים, אבל אף אחד לא בא לעמוד איתנו מול היסם. אני בת 51 עם ילדה בת 6.5. למה להזזל אני צריכה לעמוד שורה ראשונה? כאילו אני לכאורה עשיתי הכל נכון בחיים שלי, הצבעתי לדברים הנכונים, הייתי... נוער מעורב, נגד הכיבוש, עברתי את כל החרה שאפשר לעבור, כאילו, בסדר, הנה, אני פה, בניתי את החיים שלי, למה אני, במקום שאני נמצאת בו, צריכה לעמוד שם? איפה ההנהגה?
אני אגיד לך את זה משהו, אני אגיד לך את זה משהו, כצופה מהצד, ואני אני אומר מראש, אני לא מה... דיברתי פה עם חיים שדמי, כולנו הרי מכירים את המטריה, יש כאלה שקופצים מול המכתזיות, ויש כאלה שלא. וככה החיים מתנהלים, כמו שהיו כאלה שהיו מסוגלים ללכת מכות, ואגב, תמיד דיברו על זה שסיפרו לי, אני לא מאלה, שמי שיודע ללכת מכות זה לא אחד שיודע להרביץ מכות, אלא אחד שיודע לחטוף, כי זה המבחן האמיתי. אין הרבה כאלה. אין הרבה כאלה, בסופו של דבר זה בודדים.
אני מפחדת פחד מוות מאלימות. אם יש דבר אחד ששינה אצלי דברים, זה האימהות.
כל אחד עם הסיבה שלו.
שאורי נשגב קרא לנו בהתחלה של המחאות קורונה, והוא קרא לתלות שלט, והוא קרא לצאת, אני הרגשתי שזה בוער בי, כי פתאום יש לי ילדה ויש לי על מה להילחם. אני עצמי, בסדר, יאללה. ההורים שלי כבר מבוגרים, אחותי תסתדר, אני בעצמי, יש לי ילדה, אני רוצה שיהיה לה עתיד. אז... אף פעם לא הייתי מלא, אני תמיד ראיתי את עצמי כאיזושהי לוחמת צדק, כן? אבל בדיבורים בעיקר.
זה רוב האנשים.
עכשיו אגב... אני רוצה לחסום כביש.
יפה,
כן?
אז יש לזה שני פנים. אחד, ככל שההמון יהיה יותר גדול, ככה לכולם לגמרי. יהיה אומץ. כי אתה בא בגוש, וכשבליל גלנט...
וגם המשטרה פחות מזעזר... אלימה.
בדיוק. בליל גלנט, כשכולם יצאו במכה אחת, זה מזעזע אותי לחשוב כשאני רואה מה הוא עושה כרגע, וחסמו פחות או יותר את כל הצירים המרכזיים בארץ, אז המשטרה לא עשתה שום דבר, אני זוכר את עמי אשד, כמובן שהוא מסוג אחר לגמרי, ואין כמוהו כנראה במשטרה יותר בכלל, אבל הוא צעד בראש...
ראש העין בנגלת ממשלת החילופין הוא לא היה כל כך, אני חושבת...
נכון.
לא אמרתי שמישהו צדיק, אבל הוא היה...
אני אשת חטף את השוק של החיים שלו, שיריב לוין יצא בראשון לנובמבר.
אוקיי, אבל...
זה היה נורא בראש העין עם עמי אשת, אנחנו שכחנו את זה,
אגב, אני לא חושב שיש שוטרים, אני לא חושב שיש שוטרים צמחונים. בואו, זה התפקיד שלהם, אתה צריך להיות... אתה צריך להיות מוכן להפעיל אלימות, זה הרעיון הבסיסי בשיטור. אני מדבר פה עם פרופסור אבי סגי הרבה, והוא אומר למשטרה, יש סמכות לפעול באלימות. זה הבסיס, גם בדמוקרטיות. זאת אומרת, יש לה אישור, מה שנקרא license to kill. אין מה לעשות, זה חלק מהעניין. עכשיו, אתה צריך לפעול בצורה נורמלית, אנחנו לא רוצים הרי משטרה שתהיה עיוורת. אנחנו לא רוצים משטרה של דרום אמריקה או של, או אפילו של, שלא נדע גם, ניו יורק בשנים מסוימות, או שיקגו. אז קודם כל, ההמון יש לו כוח, אין מה לעשות, ומה שאותי תסכל, אחרי השנה שבה ההמון קבע את סדר היום בקפלן ובירושלים ובצומת נהלל ובצמתים בצפון ובעוד הרבה מחמד, רמי מתן שהתחיל שם וכל השאר, השקט יורים של השבעה באוקטובר וזה שבועות שבאו אחרי זה פשוט שיתק את כל ההייפ הזה, פתאום אנשים אמרו לא 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 עכשיו מלחמה, לא נורא היה קשה להתניע את זה, דיברנו על זה המון, כתבנו על זה המון, ואני חושב שאנחנו עוד רחוקים מהשיאים שהיו, זה אחד.
אני אגיד לך בדיוק למה, זה היה התנועות המסיביות של הנהגת המאבק למניעת ההפיכה השלטונית, שזה בונות אלטרנטיבה, ואחים לנשק.
כולם התגייסו?
הם התגייסו. עכשיו, הם לא התגייסו לצבא.
נכון,
הם התגייסו
נכון,
לאזרחות,
נכון.
אבל הם לא השאירו אף אחד להשאיר...
מסכים איתך לגמרי. מסכים איתך לגמרי. אגב, גם אם זה היה נכון לעשות זה בחודש הראשון, אחרי שלושה או ארבעה שבועות, הם היו צריכים, מה שנקרא, להחזיר את המדים, לפרק את אקספו, ולחזור לרחובות. ואנחנו היום, שבעה חודשים, שבעה וחצי חודשים עוד מעט אחרי, והם עדיין לא שם. דיברנו לא. עוד לפני שחלנו בהקלטה, הלכים לנשק. הם לא איתנו, אני חושב שהם כבר לא יחזרו, אם אתם שומעים.
הם מתעסקים בעיקר בגיוס. אם הם יוצאים, הם יוצאים על הגיוס.
נכון.
וגם זה אגב, וגם זה אגב כבר לא קורה כלום, אתם לא שמתם לבכם לכך שהדבר הזה ירד בפרק פחות או יותר, ואני משאר...
עוד יומיים.
כל פעם הם ימצאו דרך אחרת לקמבן משהו. באמת, החרדים לא התגייסו, והקצבאות בסופו של דבר ישומו בדרך כזאת או אחרת. אני אומר את זה על משפט נתניהו, אני אומר את זה על הרבה מאוד, תימצא הדרך. ככה זה עובד. כל מה שזאת הקואליציה, תימצא הדרך.
רגע, אבל אם אנחנו מדברים על מוקד קיסריה, שעכשיו את מוגלת משם, יולנדה.
רגע, אז בוא נספר, כי לא כולם יודעים. היה משבר.
לא, ואנחנו גם צריכים להתכנס לסיום.
כן, כי עוד מעט תהיה הספירה, נכון.
אז
מה קורה? נו, היה מכות.
לאחר המעצר השמיני שלי, המעצר שהואשמתי בו בהזקה למחסומים, בדיונות קיבלתי השופטת יפעת אונגר ביטון, שמונתה בתקופתה של איילת
שקד,
וזה אנדרסטייטמנט, הרחיקה אותי לתקופה של 180 יום מקיסריה, הוגש ערעור, ואני מקווה שהוא יידון כבר השבוע הזאת, ושההרחקה הזאת פשוט תטל, כי זה...
איך היא הסבירה מהחלטה כל כך דרקונית? זה נשמע לי, כאילו, איך, מה?
איך היא הסבירה? לדעתי היא פשוט קיבלה את הטענות של הטוען המשטרתי שניסה להסביר לה שעצם זה שעצרו אותי בפעם השמינית אז, מצביע על כך שנשקפת ממני מסוכנות, ולא משנה שבכל שאר הפעמים אני שוחררתי ללא שום תנאי, ולא הוגש שום כתב אישום. אני חושבת שהיא פשוט רצתה להרחיק אותי מקיסריה, ואני שמחה אגב שהיא הרחיקה אותי לפרק זמן של 180 יום, כי העוול כל כך זועק כאן, שאני מקווה שלמחוזי לא תהיה...
כן, זה נשמע פשוט כל כך מופרך
ש... זה לא 30 יום, זה...
בדיוק, בדיוק.
גם זה היה נראה לי...
לא, אבל בואו נסחר שאחרי שהורחקת והגעת לקרקור...
כן. לעצור אותך גם שם.
אבל לפחות בצומת
מעלה לא עצרו אותך, כן.
אבל בצומת מעלה לא עצרו אותך. אבל מה שאני שואלת, אתן, היה שלב שאני ראיתי, לפחות מהצד, וזה מעניין איך אתן חוות את זה, טוב, יולנדה, את עכשיו באמת מסתכלת מהצד כמוני, שהייתה עלייה, לאט לאט אנשים הבינו שהאקשן האמיתי בקיסריה, והתחילו להגיע יותר ויותר ויותר. אתמול גם אמר לי איזשהו בחור שרצה לעשות עליי רושם שהוא הולך להפגנות, ואומר, אני היום בקיסריה. אז אתם מרגישות שהכמויות גדלות, או שזה נעצר באיזשהו שלב ונשאר באותה כמות? כי באמת האקשן בקיסריה. אתם מרגישות שזה גדל?
מההתחלה כן, כלומר אני הגעתי גם כן להפגנות הראשונות שהגעתי להם בקיסריה, הגעתי עם השיירה של נפתלי, אני חושבת שזה היה בפעם הראשונה, באתי לתופף אז עם גיא, ככה היינו אולי 300, אולי ביום ההוא.
כמה?
300, אולי, משהו כזה, זה היה גם כן. משהו כמו חודש אחרי העקדה, וכן, באמת לאט לאט, כל פעם שבאתי, זה לא התאפשר לי הרבה, אבל כל פעם שבאתי הגיעו יותר, ואז שאנחנו באנו והייתה את הצעדה, וטיפסנו על גדרות בדיונות, עשיתי, היה לנו מבצע חסמבה בדיונות, אבל עשיתי את עצמי, מטפסת
על גדרות. ללכת בדיונות זה כושר, זה משפר מאוד את הכושר,
זה כושר,
טוב לדיאטה.
אמרתי, וואי, עשיתי את הספורט לכל השבוע.
כן.
ובאמת, ההפגנות הולכות וגדלות. אבל עדיין אני חושבת שכמו בכל מוקד שקיים בארץ, אנחנו... זה לא מכוון. זה לא מכוון למקום הנכון. זה כאילו צריך להתחיל עוד פעם מההתחלה. עוד פעם להביא פעולות מלמטה, עוד פעם כל אחד יש לו את המחשבה מה הוא, מה הכי חשוב לעשות, או מה הכי טוב לעשות, או מה הכי נכון לעשות.
ובכל, וכמו בכל פעם, גם מבפנים מתחילים הריבים והמריבות, והסנאות וההחרמות והחרמות. אנחנו לא ניכנס לזה עכשיו בפרטים. אבל אני יכול להגיד
לי,
ש...
יש לי הרבה מה להגיד על זה, כפעילת שטח שרואה את כן, הדברים מלמטה, כן. ואולי זה, אולי הם יקשיבו לזה. לא
כן,
כן אבל עוד זה המקום לדעת.
נכון, אסתי מכירה את זה הרבה יותר מקרוב בכל הארגונים האלה, אני שומע לא מעט. אני רק רוצה לסיום, ממש לסיום עכשיו, כי אנחנו באמת כבר חצינו את השעה, וזו שיחה עובדת, כמה מילים על המלווים המשפטניים, כי דיברנו פה עם גבי לסקי, ושחר בן מאיר הוא עורך קבוע, וניר אלפסר הוא עורך קבוע, ובאמת אנשים מדהימים שפשוט, לא יודע, זה התגייסות כל כך לא מובנת מאליה, וכל כך גורפת, אז יולנדה, שאת הכי מנוסה בסיפור הזה, איך את מתאר את התחושה הזאת שאת לא לבד, שאת לא לבד משפטית, זה ממש לא מובן מאליו.
נכון, אז קודם כל אני רוצה להודות מקרב לב מערך עוטף הצורים שבאמת עוטף אותי.
שרה חביב, שכחתי לציין, באר שבעית, שופטת בדימוס, כן.
שהיא שופטת בכלל, כן.
הייתה, כן.
זהו, אז ממש להודות מקרב לב למערך עוטף הצורים. וכשאמרתי קודם שמעצר זה לא מפחיד, אז חלק גדול מתחושת הביטחון וחוסר הפחד נובע מכך שאני יודעת שמטפלים בי, כן? שאני עטופה בעורכי דין, ואני זוכה לטיפול הטוב ביותר, הם נמצאים שם בדרך כלל לאורך כל שעות המעצר שלי, גם אם זה...
כולל בליל הכתב"מים.
כולל בליל הכתב"מים.
איזה סיפור, שמענו מגבי על הסיפור.
אני הייתי בחוץ, אז...
לא רצו לתת לכם להתמגן.
לא רצו לתת לנו להיכנס. לא רצו לתת לנו להיכנס. אבל כן, כאשר אני מדברת על זה שמעצר זה לא מפחיד, אז באמת חלק גדול מזה, זה נובע מהעובדה שמערך עוטף העצורים שם תמיד יעיל, מאוד מרגיע, מאוד, ובדרך כלל כל מעצר כזה נגמר בשחרור ללא שום תנאי, וזה...
מזכיר גם את גונן בן יצחק.
כן, גונן בן יצחק, ושירה קידר, ועורכת הדין מורית שלו, ונועה משי, ואושרת בד אשכירמה,
עבודת
ועוד רבים וטובים, וכמובן גבי לסקי, שהגישה אגב בשמי תביעה למשטרת חדרה על מעצר שווא בבית המעצר קישון לפני כחודש וחצי. כן.
כן. שזה מרשים, זה אחד מהתופעות היותר לא מובנות מאליהם.
נכון.
באמת, כי אנחנו יודעים, עורכי דין זה פרנסה, זה לא שאתה אלטרואיסט או משהו, וזה משהו
שבאמת... והם עושים עבודת קודש.
תמך בשנה וחצי האחרונות לממדים שאי אפשר היה לשאר אותם קודם, באמת יוצא דופן. בסדר, נראה לי שפחות...
אני חושבת גם שאם... רק שנייה, שאם אנחנו מדברים על מערך עוטף הצורים, אז גם ההתגייסות הזאת הציבורית של המפגינים שבאים להפגין בחוץ.
נכון.
נכון.
זה מאוד
שמעתי אותם, זה פשוט שאני שמעתי אותם, ישבנו שם שישה בחדר ואני שומעת בחוץ את הצעקות,
מחמם את הלב.
זה היה כאילו וואו, זה היה וואו, כאילו מעצר ראשון והנה מחכים לי בחוץ ומחכים לי עם חיבוק והביאו לנו תותים.
אתה לא לבד,
בדיוק, אנחנו לא לבד, וזה בסך הכל מה שאנחנו מבקשים מכל מי שאומרים תצאו לרחוב, בואו תעמדו איתנו, אל תשלחו אותנו לבד.
אני רוצה להגיד לך שפה בבית יש מי שנורא מתרגז, מישהי שאני חי איתה ב-40 שנים, 40 משהו שנים האחרונות, נורא נורא מתרגזת על זה שכל מיני אנשים שאנחנו מכירים, אומרים שהמצב נורא נורא קשה, אבל אני לא מאלה שיוצאים לבגן, לא, אנחנו, אני אומר לה, זה לא יעזור, זה לא יעזור, יש כאלה שעושים את זה, ויש כאלה שלא עושים את זה, צריך להבין, ככה העולם עובד, זה טבע האדם, זה המין האנושי, לא נשנה את זה. ועדיין יצאו הרבה יותר מה שציפינו שיצאו בכמה שנים האחרונות. אוקיי, נראה לי שהבנו את הרעיון, התרשמתי מהנחישות, חייב להגיד, לא מפתיע, כי אחרת מה התכנסנו, ואני מקווה שלפחות נעבור את היממה, השתיים הקרובות המאוד מאוד מאוד קשות שמצפות לנו, לכולנו, כל אחד מבפנים, מה שנקרא, נעבור אותם איכשהו שלמים, ונתפנה למאבקים הבאים. דוקטור ילנדה יבור, אורלי מור, אסתי סגל, תודה. תודה על השיחה הזאת.
תודה רבה.
שיהיו שמחות להתראות בהן.
אמן.
אמן.
תודה, אסתי.
באמת, תודה לכם. אני אומרת את זה בתור מי שיושבת עכשיו מהצד ומסתכלת ולא נמצאת בשטח. תודה ענקית על מה שאתם עושות.
ותודה על התמיכה, תמיד.
לילה טוב.
לילה טוב.
לילה טוב.